עוסקים בפרק ט"ז, ישראל ותחייתו. מלמד אותנו כאן הרב, אומר, השארת הקוממיות בתכונות, בדעות, בהשקפת החיים, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור לשורשים התחתיים ועימם לעלות לספירות הגבוהות. כשההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמם, הן מאחירות ומחלחלות, מזהמות ומגשמות הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים, וכשהן נחזות ומתבטלות בתכנים שמעימה להן ועולות בליאתם, הרינו המוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל באבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. אם כן, מה אומר לנו הרב? הישרת הקמומיות בתכונות, זאת אומרת, האופי והמידות של האדם, שישר אותם, שתהיינה מידות ישרות, בדעות, בהשקפת החיים בכללותה, עד לעליות הקודש המעולות, זקוקה היא לחדור בשורשים התחתיים ועימם לעלות לספירות הגבוהות. כלומר, צריך ליישר את המידות גם בהנהגות הפרטיות, האישיות, המעשיות, ורק ועימם לעלות על אחר כך לקדושה, למעלות עליונות. אם אדם מידותיו מקולקלות, הוא הולך לעשות בהשקפות עולם גבוהות, בלימודים גבוהים, באמונה, ולא מתקן את מידותיו בפועל, את ההתנהגות שלו, את ההסתכלות הנכונה על החיים, אז כמובן שזה גורם גם קלקול לכל המבט הגבוה שהוא מנסה להתרומם אליו. שההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמם, הן מאחירות ומחלחלות, מזהמות ומגשמות, הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. אבל כשהן נאחזות ומתבטלות בתכנים שממעל להן ועולות בליאתם, הרי הן מוסיפות אור וחיים, תואר וקודש, אומץ ותפארת בכל. יסוד נצחי הוא, ואהבת את השם אלוקיך בכל מאבך ובשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. איך אוהבים את השם ביצר הרע? יצר הרע. הוא רוצה לעשות רע. אז עושים דברים רעים לשם שמיים? איך עובדים את השם ביצר הרע? אם כן, ראשית כל, צריכים להגדיר. מהו יצר הרע? הרצון לאכול טוב, זה יצר הרע או יצר הטוב? לבלות, להתענג על החיים, להתרחץ במים חמים, לעמוד מתחת המקלחת זמן ממושך וליהנות, זה יצר טוב או יצר רע? מה זה? זה כלום, לא, מה? זה לא אסור. זה מותר. זה לא, יצר טוב, אם, זה תלוי מה אתה עושה, זה לשם שמיים, לא? אם זה לשם שמיים, אולי זה נקרא יצר הטוב. אם עושה את זה סתם, אז זה יצר הרע. באמת, הבעל התניא הוא אומר שיש רק שתי דרכים, אין שלוש. בראשונים אנחנו שומעים כאילו שיש שלוש אפשרויות. יש אפשרות, יש דברים שהם אסורים, יש דברים שהם מצוות, ויש באמצע תחום די רחב שהוא רשות, לא אסור ולא מצווה. כל ענייני החולים הם לא איסור, אבל גם לא מצווה. אדם מתעסק לפרנסתו, להרוויח הרבה כסף, רוצה להיות עשיר, רוצה בונה בית גדול, ונהנה מן החיים, הוא לא עושה שום עבירה. כל האוכל שהוא אוכל, הכל מהדרין. כן? הוא עושה ליל הסדר ברומניה, מהדרין, מן המהדרין. אז איך להגדיר את התחום הרחב הזה, כן? מה לתניא אומר? יש באדם שתי נפשות. נפש אלוקית ונפש בישראל, נפש, קורא לה נפש בעמית, זה בעצם נפש של סטרא אחרא. מה שאדם לא עושה לשם שמיים, זה אסור. זה לא נכון לעשות. זאת אומרת, מה פירוש? כשהוא עושה דבר שלא לשם שמיים, הוא מתעלם ממציאות השם. וריבונו שלם נמצא בכל מקום, בכל שעה, בכל רגע. אדם אוכל מאכל שריבונו שלם עשה אותו. והוא מתעלם מהעובדה הזאת, והוא לא חושב על העובדה שכל היצירה האלוקית, כל מה שיש, זה הכל של ריבונו של עולם. וכל עניינו של האדם זה לעבוד את השם. אז לפי הסברתו, כל מה שאדם עושה לא לשם שמיים, זה בעצם יצר הרע. זה הסטרא אחרא. הוא מתעלם, לא שהוא עושה נגד השם, חס וחלילה. הוא לא חושב. הוא לא כל הזמן זוכר ששיוויתי השם לנגדי תמיד, וכל מה שהוא עושה, הוא בעצם עושה מתוך תודעה שריבונו של עולם, הוא נמצא והוא קיים אותו, וכל מה שקיים בעולם, הכל לשם מגמה מסוימת, והוא צריך להיות שותף לה. והרגע שהוא מתעלם ממנה, הוא כאילו מתעלם ממציאות השם. זה יצר הרע. אז אפשר את היצר הרע הזה באמת להפוך ליצר טוב. כלומר, מה שאדם אוהב לאכול, הוא יכול לאהוב לאכול לשם שמיים. לא צריך לחשוב שאסור צריך אדם לא לאהוב לאכול, כי זה סתם דבר גשמי. צריך לאכול כי אין ברירה, כי צריך לחיות. אבל לא צריכים לאהוב. אפשר לאכול בלי, אפשר לשים, לקחת גם מאכלים בריאים, בלי טעם. בעיקר שאדם יהיה בריא. לבלוע את האוכל, בלי להרגיש טעם. וכן שאר הדברים שהוא עושה, לעשות אותם, לא נהנות, כי חייבים לעשות את זה. כי האדם, קיומו של אדם הוא תלוי בזה, אדם צריך פרנסה. אדם צריך לעשות עוד דברים לשם קיומו, לעשות אותם בגלל ההכרח. או שכל מה שאדם עושה, הוא יכול לשמוח בזה, אבל לעשות את השמחה הזאת לשם שמיים. למשל, בשבת, אם אדם לא יתענג על אכילתו, לבטל מצוות עונג שבת. אם הוא יאכל, נגיד, בלי מלח, בלי טעם, אוכל בריא, מזין, אבל אולי אפילו הוא לא אוהב אותו. וכדי שהוא לא ייהנה מהעולם, הוא שם שם גם דברים שהם מסלקים לו את הטעם, שבעצם היה מואס בהם. אבל אוכל אותם כי צריך להיות בריא. אם אדם ככה יאכל בשבת, הוא לא מקיים מצוות עונג שבת. אם אדם איבד את חוש הטעם בפה, אנחנו לא מכירים דבר כזה, אבל אני זוכר שפעם שכן שלי בירושלים, נפלו עליו חבילות כבדות, והוא נפצע ואיבד את חוש הטעם בחצי פה. מאוד מוזר הדבר הזה. צד אחד כן היה טעם, צד אחד לא היה טעם. האם אדם לגמרי איבד את תחושתם, לא יוכל לקיים מצוות עונג שבת באכילה. צריך לקבל מצוות עונג שבת בדברים אחרים. עונג שבת באכילה, בלי חושתם לא אפשר, בלי ליהנות מהאוכל אי אפשר. ואומר שאפשר לקיים את מצווה, את עבודת השם עם הנאה, הנאה גשמית, אבל הנאה גשמית מכוונת לשם שמיים. אדם למשל מרגיש שאם הוא ככה יתברר קצת, אז הלימוד שלו יהיה הרבה יותר טוב. כך הוא מדי לחוץ, והוא צריך קצת להתברר, קצת להעביר. וזה לשם הלימוד. פעמים שביטוי להזיק ואומה. אז הוא נהנה מהאוויר הצח, הוא הולך ומטייל קצת, כן? בכוונה שבעצם הוא מרגיש צורך לשם שמיים. אז אם הוא נהנה, וזה עושה לו טוב, וגורם לו שאחר כך הוא יעבוד את השם יותר טוב, אז הוא לקח את יצר הרע, זאת אומרת, את היצר שהוא בעצם איננו, הוא טבע, הוא לא לשם שמיים, הוא לשם עצמו, והשתמש בו לשם שמיים. זה לקחת את יצר הרע, להפוך אותו ליצר טוב. זה לעבוד את השם בשני יצריך, פירושו של דבר, כל ענייני העולם שמותר לעשות אותם, שאולי צריך לעשות אותם, לכוון בהם לשם שמיים. וכאן יש מדרגות. מדרגה אחת, כפי שעכשיו אמרתי, זה כשאדם, נגיד, אוכל טוב, הוא אומר, אם אני אוכל טוב, אחר כך אני לומד טוב. זה עובדה. אם אני אוכל טוב, אני לומד טוב. רבא אמר, חמרה וריחני פיקחים. הוא היה קצת שותה יין, וזה עשה לו פיקחות, חריפות בלימוד. ושתה יין לשם שמיים. זה היה מעורר אותו. וריח גם כן, פסמים, החז"ל אומרים לנו שמאז שחרב בית המקדש ניטל טעם הפירות, וגם הריח נתמעט מאוד. חוש הריח, פעם החוש הריח היה כנראה מאוד חזק ומאוד יכול לרומם את האדם. וגם חוש הטעם, חרב את המקדש, ניטל הטעם. הטעם הוא מאוד מאוד מצומצם. הגר"א אומר שמקודם בעצם גם החושים של הראייה והחוש של השמיעה הם גם היו חושים שהיו נהנים מהם. כמו שנהנים מטעם, חוש הטעם וחוש הריח עדיין קיים. אז כך היו נהנים מהראייה ומהשמיעה, מהחושים, מהשאר החושים. וכאילו, לפני, לא מאז חורבן, אולי מחיתו של אדם הראשון, ניתלו הטעמים מחלק מהחושים. ונשאר רק בחוש הטעם, חוש הריח, נשאר הנאה, ולא הנאה גדולה. על כל פנים, אז מה אנחנו אמרנו? שאדם נהנה ומתכוון שעל ידי זה הוא ילמד יותר טוב, יהיה לו יותר כוחות, והוא עושה את זה לשם שמיים. יש עוד מדרגה יותר גדולה. שאדם, האכילה שלו היא לא בשביל שהוא ילמד, עצם האכילה היא לשם שמיים. הוא רוחץ את עצמו לא בשביל שהוא יהיה נקי, ורק אחר כך שהוא מתרענן, אז הוא לומד מצוין. ביחד יום עם חמסין, תרחץ לפני סייר, מקלחת לפני הסדר, הלימוד אחר לגמרי. הוא לא מתרחץ בשביל משהו אחר, שזה גם לשם שמיים. אלא הרחיצה בעצמה היא לשם שמיים. זה היה הלל. שהוא אמר שהוא הולך לרחוץ סיכונים של מלך. אדם הוא צלם אלוקים. הוא הרגיש את עצמו שהוא לא עובד עכשיו את עצמו שהוא יהיה נקי. האיכונים של מלך ינקי, הוא איכונים של מלך. צלם אלוקים עשה את האדם. הוא לא, ההנאה שלו היא לעשות רצון השם. הוא עושה עכשיו את רצון השם. זאת אומרת, עצם הרחצה היא הייתה מצווה. לרחוץ סיכונים של מלך זה מצווה גדולה מאוד, שכל מה שמצלם אלוקים יהיה בצורה יפה, כמו שיש סיכונים של מלך בכיכר העיר. יש אנשים אמונים לרחוץ אותו, שיהיה יפה הצורה הזאת. וכן, הוא היה הולך לאכול, היה אומר שהוא הולך לעשות חסד עם האכסניה שלו. הגוף שלו הוא מארח את הנשמה בעולם הזה, והגוף זקוק, אז הנשמה הולכת לעשות חסד עם הגוף, שצריך קיום. אז זאת אומרת, האכילה היא הייתה אכילה לשם שמיים, הרחצה לשם שמיים. כל דמה, עצם הדמה הוא היה לשם שמיים. עבודת השם.
מה הוא מקבל כשהוא
עובד לשם
שמיים? מה
שהוא
מקבל?
מה שמקבל? כבוד השם מתעלה על ידי שאדם, מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא כדי שיתקיים, כן? זה כמו שאדם מאכיל מישהו אחר, שאין לו עכשיו, שהוא רעב מאוד, והוא לא יכול לאכול, והוא עוזר לו לאכול. זה מצווה? כן? אז הוא גם מכיל את עצמו. אותו דבר, עושה אותו מצווה. זה לא אני, זה יצירה אלוקית. ואני משרת את היצירה האלוקית. אני בטל כלפי ריבונו של עולם, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה עוד בריאה שלו. ואדם מרגיש שכל עניינו זה, הוא חייל במערכת מעבודת השם, מצווה השם, ישראל הם צבאות השם, והוא דואג לחיילים שיהיה אוכל. נו, זה מצווה גדולה מאוד. להיות טבח בצבא, מצווה גדולה. להכיל, שיהיה להם כוח לעשות את המלחמה. והוא מכיל את עצמו, והוא עושה בעצם הדבר, הוא מצווה. מה? לעשות למישהו הנאה? מה, לא הבנתי את השאלה.
לעזור למישהו ליהנות, זה עדיין מצווה, הוא צריך את זה.
כן.
לעזור למישהו ליהנות סתם.
ליהנות, כן. מה זה? חסד עם הבריאות? מה, אם אדם שמח, לשמח את הבריאות? מצווה מאוד גדולה. אם אתה יכול לשמח את הבריאות? והגמרא במסכת תענית אומרת שהלכו בשוק ושאלו פשוט אליהו נדמה לי, שאלו אותו, מי כאן בן עולם הבא? אז הוא הצביע על שני אנשים. רצו אחריהם לשאול אותם, מה אתם עושים? הם אמרו, אנחנו מסמכים את הבריאות. אם מישהו עצוב, אנחנו מסמכים אותו. אם אדם משמח את עצמו, אז אם הוא רואה את עצמו כבריאה אלוקית, וכל מה שהוא עושה זה אמיתי, כמובן, לא הצגה, הוא באמת, הוא ממש כל הזמן יודע, ריבונו שלם נמצא, הוא ברא אותי, הוא ברא את כל הנבראים, כמו שאני רוצה לעזור לאחרים, ככה אני צריך לטפל בעצמי, כי אני גם כן נברא. אז כל מה שהוא עושה, הוא עושה בתור בריאה אלוקית, יצירה אלוקית. מחזק אותה, מבריא אותה, מענה אותה, כי ריבונו שלם שראה את הבריאה, רצה שהבריאה תהיה מושלמת, שלא יהיה בה שום חוסר. וכל הנאה שיש, זה ריבונו שלו מסע אותה. זה לא הנאה שבא לבד. מאיפה יש טעם באוכל? זה ריבונו שלו מסע שהאוכל יהיה טעים, שהבריאות ייהנו. אנחנו אומרים שכן, ברא בריאות, לנות נעים, בריאות מה, להנות מהם בני אדם. אם אדם נהנה כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהנו, אז בעצם הוא עושה לשם שמיים. אבל הנאה עצמה, היא בעצם טבע של הבן אדם. הוא לקח את הטבע הזה שהוא מרגיש טעם טוב, שהוא אוהב לאכול, שהוא אוהב לשתות, שהוא אוהב ליהנות מהעולם, ואת האהבה הזאת הוא עובד איתה את ריבונו של עולם. זה לעבוד את השם ביצר הרע. אפשר עוד להשתמש ביצר הרע, לא ממש לעבוד איתו, אלא לעבוד נגדו, וזה בעזרתו עובדים את השם יותר טוב. כלומר, אם יצר הרע מושך את האדם לעשות נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, או להתעלם מרצונו של הקדוש ברוך הוא, ואדם מודע לזה, ומתגבר עליו, מנצח אותו. אז כל ניסיון של יצר הרע לפתות את האדם, ועל ידי זה אדם מתגבר, הוא מקבל יותר כוחות. כשאדם נאבק מול יצר הרע ומנצח אותו, כוחותיו הולכים ומתגברים. ואז יוצא שיצר הרע שירת את יצר הטוב להיות יותר חזק. זה כמו, כן, כל עניינו של כל הניסיונות שיש בעולם, זה כדי להתגבר עליהם. הבעל התניא באמת מביא משל מהזוהר. הוא אומר שיצר הרע הוא בריאה אלוקית, וממילא הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הכיצד? הרי הוא מפתה את האדם נגד רצונו, נגד ריבונו של עולם. אבל הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה יצר הרע לאדם. כמשל, מלך שרצה לבחון את הבן שלו אם הוא מוסרי, והוא שלח זונה לפתות אותו. היא הולכת בשליחותו של המלך. והבן, והמטרה שלה זה בעצם לנסות לפתות, ואולי היא לא רוצה בכלל שהוא יתפתה, כי הרי המלך יצטער. המלך שלח אותה לעשות דבר על מנת שהבן יתגבר, והתברר שהוא חזק ועומד בניסיון ולא נופל. אז היא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל אם הבן מתפתה, הוא לא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. יותר גרוע מיצר הרע, כי יצר הרע נשלח כדי לגרות את האדם, אבל לא כדי, הוא עושה רצון השם. ואדם שנכנע ליצר הרע, הוא עושה נגד רצון השם. אז כמה אדם הוא פחות כשאדם עושה עבירה, שהוא יותר גרוע מהמפתים אותו, מהיצר הרע, מהכוח השלילי שיש. אז הווה אומר, שאם אדם מודע שכל משיכה לדבר אסור, הוא על מנת לנסות אותו, ועל מנת שהוא ינצח, הוא מכיר את יצר הרע כיצר ששליח של ריבונו של עולם, שבא לפתח אצלו את הכוחות הטובים, אז הוא עובד, אז הוא משתמש ביצר הרע, הוא לא מכניס את עצמו כמובן לידי ניסיון, אבל כשהוא בא, מנצח אותו, ויצר עזר לו להיות בעצם יותר טוב. אז הוא עבד את השם גם כביכול ביצר הרע. אז אפשר לעבוד, יצר הרע, כמו שאמרתי, יש ליצר שני חלקים, מושך לדבר עבירה, מושך לעניינים המותרים, אבל שלא לשם שמיים. אז החלק הזה שמושך לעניינים המותרים שלא לשם שמיים, אפשר איתו ממש לעבוד את השם. עם כל הנטיות הטבעיות שיש לאדם ליהנות מן החיים ולבלות וכל השאיפות, להיות עשיר וכו' וכו', כל הרצונות הטבעיים של בן אדם, אפשר לקוח אותם ולעבוד אותם את השם. להיות עשיר, גם כן אפשר לעבוד לשם שמיים. אם אדם ייתן חומש, ואחר כך הוא ייתן יותר קצת מחומש, היה יש יהודי אחד בירושלים, אמר שהוא נותן 50% מהכנסתו, היה לו כמובן, הסתדר ב-50% הנותרים, אבל בכל זאת 50% ממה שהוא היה מרוויח, היה נותן לצדקה. זה יפה. השירות הזאת הביאה לו אפשרות לעשות הרבה הרבה מצוות. אדם יכול עם גבורה, גבורה פיזית, לעשות מצוות. אם זה איש חיל, עם אדם בצבא, עם, או דברים, דברים אחרים שצריכים, איפה שצריכים את כוח הגבורה. ואומר שבכל הכוחות הטבעיים שאדם, מה שאדם אוהב להיות יותר שלום, הוציא את כל הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, שאדם באופן טבעי יעשה את כל הדברים האלה בלי מצוות. אבל הם לא אסורים, כמו שאמרתי. להיות מוצלח בכל המובנים. את כל זה, אם אדם לוקח את כל הנטיות הללו, את כל הרצונות הללו, וכל אחד לפי יכולתו, לפי נטיות הליבו, ועובד את זה את ריבונו של עולם, אז הוא עובד את הקדוש ברוך הוא ביצר הרע. גם ביצר הטוב, ביצר רע, כמובן, שני היצרים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ביצר שני יצריך. לא כתוב בכל לבך, אלא בכל לבבך, ביצר הטוב וביצר הרע. זאת אומרת, אנחנו חוזרים עכשיו לרעיון שהרב מדבר עליו. אם אדם לא מיישר את הכוחות שלו הבסיסיים, את הנטיות שלו הראשוניות, את האופי שלו, את המידות שלו, והוא רק הולך ללמוד לימודים רוחניים ולעבוד את השם ולתרומם מעלה מעלה במעלות הקודש, ומידותיו מקולקלות, מעוותות. הוא מלא גאווה, הוא מלא בקינה, והוא עובד את השם, רוצה לעבוד את השם. זה מסוכן. הוא יכול לקחת את כל עבודת השם ולהשתמש לנטיות הנמוכות שלו. וזה מה שאומר הרב, כשההתפצלויות התחתיות שולטות לעצמם, כלומר התכונות הטבעיות שלו הן לא מכוונות על ידי השאיפה הגדולה של עבודת השם, אלא הן לעצמם, הן מאחירות ומחלחלות, הן מזעמות ומגשמות, הגשמה גסה ומזוהמה את כל אוויר החיים. אפילו שהוא לומד תורה, אפילו שהוא עובד את השם כביכול, אבל הנטיות הבסיסיות חייבות להיות טובות. אדם צריך להיות ענב ולא גאה, לא קנאי, לא קמצן ולא אגואיסט ולא אנוכי כמובן, כי אחרת כל משהו מתקדם ועולה במעלות הקודש, זה הכל אחר כך משמש למידות המקולקלות שלו. אם אדם לומד ומתגאה בזה על מנת להתגאות, הלימוד שלו מזיק לו. ושמתם שם, התורה היא שמתם. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. כלומר, האור של התורה הוא צריך לבוא על בסיס של מידות טובות. למשל, התורה היא נמשלת למטר. יערוב כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי. המטר יורד, הוא יכול לרדת על עץ שהוא שם המוות, והעץ גודל. על קוצים, על ברקנים, והם גודלים. הוא יורד על עצי פרי, והעצים גודלים. על מה שהוא יורד, כך אותו דבר, התורה היא מרוממת את האדם, מעצימה אותו, אבל לאיזה כיוונים? אם הוא לא מתקן את מידותיו, אז לכיוונים שליליים. אם אדם לומד תורה על מנת לתקן את מידותיו, על מנת להיות מושפע מהתורה, אז בסדר, המידות שלו עוד לא מתוקנות, אבל מגמתו בתורה להתיישר, להתכוון, לא לדעת ידיעות גדולות, לעבוד את השם בגדלות, אלא להתיישר, שכל המידות שלו יתיישרו. אז כמובן, הוא לא צריך לחכות עד שכל מידותיו יתקנו, ואז הוא ילמד תורה. התורה היא תיישר אותו. אבל במטרה כזאת הוא לומד. הוא לומד כדי שהתורה, כדי לראות מה התורה מכוונת אותו, איך להיות יותר שלם, איך להיות יותר מתוקן, איך להיות יותר טוב. מה?
שמה לשם לראות תורה. לא צריך לכוון לראות תורה לשם מצווה? למרות שאנחנו עדיין
מקנים קצת? לשם מצווה בטח צריך לכוון.
כל
עניינה של התורה היא, בשמה אנחנו לומדים תורה? כדי שהיא תאיר עלינו ותכוון אותנו. כל הלומד תורה על מנת ללמוד ולא על מנת ללמד ולשמור ולעשות. אז זה לימוד לא טוב. אדם צריך ללמוד תורה על מנת ללמוד ולעמד, לשמור ולעשות. הוא מחויב בזה בשבוע מהר סיני. אתם יודעים כמה שבועות הוא מחויב בזה? אתם זוכרים? דיברנו פעם על זה. אדם נשמע שלוש פעמים, שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל על כל מצווה ומצווה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. זאת אומרת, הלימוד הוא חייב להופיע בכל המציאות. אם תשאל, אז זאת אומרת שהוא לומד לא לשם, לשם הלימוד, הוא לומד לשם, לא לשם שמה, לא לשמה, כי הוא לומד על מנת לעשות. אולי זה מקטין? לא. אם הוא לומד רק על מנת לעשות, לא על מנת ללמוד וללמד ולשמור ולעשות, רק על מנת לעשות, אז לופח את התורה לאמצעי לעשייה, שזה הורדת דרגה. כי התורה היא מטרה לעצמה. אבל אם אדם לומד תורה על מנת שהיא תופיע בכל מדרגות החיים, אז הוא לומד לשם התורה, שהתורה תופיע גם בפועל, לא רק בכוח, לא בידע, בהשגה, בהבנה, אלא במימוש שלה, בתוך המציאות, מהגובה של הידיעה ועד התפשטות והשתלשלות, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אז אם אדם, כך אדם צריך ללמוד תורה. אבל חייבים, אומר, זה מה שאומר לנו כאן הרב, התיקון המידות הוא הכרחי. אם המידות לא יתוקנו, אז כל העלייה הרוחנית היא מסוכנת, היא גורעת במקום לתקן את האדם, היא אפילו יכולה להשפיל אותו. אהבה, אומר הרב, אהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המתוארה, כי אם כשכוללים את היצרים ביחד. זאת אומרת שכל הלב יהיה אוהב. והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב. וכל כוחותיו הרעים הינם נחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה. לצחצח, להחיות, להבהיר ולזקק יותר את לאט הטוב. אז כמו שאמרתי, לזקק את לאט הטוב לפעמים על ידי ההתמודדות, אדם מפתח יותר את הכוחות שלו. זה מה שמשבחת התורה, משבחים חכמים, את אברהם אבינו, שהוא עמד בעשרה ניסיונות. לכאורה נשאלת השאלה, מה? אם הוא לא היה עומד בעשרה ניסיונות, הוא לא היה, אם לא היו מנסים אותו, לא היה, הרי הוא היה כזה שיכול לעמוד בניסיונות. ולכן גם הוא עמד. אז אלא מה? יש הבדל בין בכוח ובפועל. אם אדם יכול לעמוד בניסיון, וסביר שהוא יעמוד, או אם אדם נתנסה ועמד. אז הוא שכלל את הכוח שלו, שקודם בכוח היה יכול להיות לעמוד בניסיון, אבל לא עמד עדיין בפועל, הוכיח את עצמו. זאת אומרת, והיצר הרע, זה התפקיד שלו. לשכלל את עבודת השם של האדם. כי הוא מפריע, מעכב, ואדם מתגבר, מעצים יותר את הכוחות. הוא נמצא בכל מקום, היצר הרע, כדי שבכל מקום אדם יתמודד וינצח אותו, ויעבוד יותר את השם בלהט, להט הטוב, יזדקק יותר ויותר. אומר הרב, דבר זה נוהג בדעות, יכולים להיות לאדם דעות עקומות. צריך ליישר אותם. בתכונות, המידות, ובעצמיות החיים, זאת אומרת, גם לפני ולפנים אפילו, בהבנת העולם, בהשכלת האמונה, בחינוך, בחינוך הכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות ושל השלמת האדם באור תקוות העושר המעולה. מה אתם חושבים? מי שהולך להיות מרצה בפקולטה לחינוך, בודקים מקודם אם הוא בעל מידות? אם הוא בן אדם? או אם הוא יודע להגיד הרצאות על המחקר בחינוך ועל דרכי החינוך ועל דרכי ההוראה וכו' וכו'. מה אתם שמעתם על זה פעם? יש על זה מבחנים לפני כן, אם אדם הוא בעל מידות או לא בעל מידות? אני לא שמעתי שעושים מבחן כזה. גם אצל רופאים, מי שהולך ללמוד רפואה גם כן לא כל כך בודקים. בודקים את ה-IQ שלהם. ויש מקומות מסוימים שגם עושים רעיונות וגם מתבוננים באופי של הבן אדם. אבל לא מתאמצים מאוד 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 בנושא הזה, באמת להכיר, לעשות בדיקה עם אדם הזה, הוא בן אדם. כי רופא צריך להיות בן אדם בראש ובראשונה. אחר כך חשוב גם כמובן, הוא מוכרח להיות, לדעת את המקצוע טוב, הוא צריך להיות גם מוכשר ולהבין את כל, את כל הלימודים. אבל להיות בנאדם, שכל ידע, הוא הולך לטפל באנשים, הוא צריך להיות מוסרי. אם הוא לא יהיה מוסרי, הוא יעשה ניסיונות על בני אדם כדי לראות איך זה לעשות לעצמו כל מיני מחקרים, כי הוא רוצה לפתח את מקצוע הרפואה. אבל הכל הוא עושה בשביל, יכול להיות על חשבון אנשים, אני יודע. חינוך שזה ממש נושא מיוחד במינו. אני שמעתי פעם על איזה אדם שנתן הרצאות בחינוך, והוא היה איש מקולקל, אגואיסט כזה, נפש לא טובה, והוא היה אחד מהמרצים הבכירים בחינוך. מה?
קשה להבחן. הוא אומר משהו קיצוני, קשה
להבחן. אם זה מה?
מה, אין מה את מי
מסתרים.
קשה
לבלוע את זה. נה, אפשר לבלוע את זה. אם אדם מסתיר את זה, אז זה קשה, אבל גם אפשר לבדוק את האופי, את המידות, את התכונות של בן אדם. יכול להיות רע אל הסטודנטים. מדבר בגסות רוח. מרצה לחינוך, כל בזה. כי הוא מעביר את התוכן, את הנושאים, בצורה ברורה, בהירה. אין זה בתורה, אין דבר כזה. אדם צריך להיות מתוקן. לא יכול להיות תלמיד חכם שלא בעל מידות. זה לא תלמיד חכם. יש באמת באוניברסיטה, יש גם פקולטה לתלמוד. ויש שם אנשים שיודעים תלמוד. אנשים חכמים, מתעניינים במקצוע הזה, ויודעים טוב מאוד תלמוד, דוקטורים לתלמוד, יש אולי גם פרופסורים. הם בנפללים, גם יש כאלה אנשים, גם חובשי כיפות כאלה, שהם פרופסורים לתלמוד, ומתפללים בבית הכנסת. וכשרוצים לשאול שאלה, הולכים לרב. שיכול להיות שהוא פחות למדן מהפרופסור הזה, שהוא יודע הרבה יותר טוב תלמוד, ואולי גם את ההלכה. אבל הוא לא מתאים המקצוע הזה כמקצוע, לא כללמוד וללמד לשמור ולעשות. זה מנותק מה ללמוד וללמד לשמור ולעשות. יש אנשים טובים כאלה, אני לא אומר שגם אותם יש, אפשר גם אפילו לשאול אותם, אם הם כאלה, באמת, אם הם מושלמים, אז זה שהם מלמדים באוניברסיטה זה לא חיסרון, זה תלוי אבל בבן אדם. מרצה לתלמוד באוניברסיטה, הוא לא חייב להיות דתי. הוא לא חייב לקיים את מה שהוא מלמד. יש כאלה גם מרצים לקבלה, בלי לקיים את כל, להיות על פי רוחה של הקבלה. הם מאוד מתפעלים מהרעיונות היפים שבקבלה, וזה היום דבר מאוד מושך את האנשים, אבל זה לא למעשה. מתנהגים אחרת לגמרי. זה מה שאומר לנו הרב כאן, שזה השלימות היא רק עם המידות מתוקנות. אם יש נתק בין ההתנהגות ובין ה הידע וההשגות הרוחניות, אז זה צרה גדולה. דבר זה נוהג, אומר הרב, צריך בכל התחומים, מהחינוך, מהכללי והפרטי, בשאיפות העדינות של החיים, של האנושיות, של הלאומיות ושל השלמת האדם באור תקוות האושר המעולה, צריך לתקן את כל המדרגות. ולזה דרושים כל כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. כלומר, כדי להגיע אל השלימות הזאת, שאדם נוקח ועובד את השם ביצר הרע ויצר הטוב כאחד, והעולם עובד את השם בשני היצרים, אומר הרב, זה בשביל זה דרושים כוחות התואר האדיר של גבורת החוכמה העליונה. כדי את כל החיים לכוון צריך, זה עוצמה מיוחדת ומעונה, זה צריך גבורת החוכמה העליונה ומטרתו של סוד השם, אשר לראייה והולך ומתנוצץ בלבבות, המחבש לו את רחב על ידי כל האמצעים, הרבים והשונים, החוצב לו גלולות עיליות וגלולות תחתיות, הבא דרך פתחים וחרכים וחלונות, גם דרך פרצים והריסות, והכל אל מקומו שואף זורח הוא. אני רוצה להסביר את הרב תמיד מסתכל בהסתכלות הכללית, הרב לא עוסק בפרט. אנחנו דיברנו היום הרבה מאוד על מאהבת את השם אלוקיך הפרטי, בכל לבבך בשני יצריך. אבל תמיד הרב מרחיב את ההסתכלות, העולם כולו יש בו יצר טוב ויש בו יצר רע. הלאומיות, האנושיות והמגמה של כל העולם כולו זה שכל כוחות העולם, כל ההופעות שבעולם, הם יהיו מכוונים תמיד אל ריבונו של עולם לעבוד, כל העולם כולו כביכול לעבוד את השם ביצר טוב ויצר רע. זה המגמה של הגאולה העתידה, והיא עוברת, אומר הרב, דרך כל מיני משברים, דרך פרצים והריסות, אבל בעצם היא חותרת אל המגמה הזאת. זה חוצב לו גולות עליות וגולות תחתיות, זה מרמז כמובן דברי הגמרא, וזה בא, אומר, המגמה הזאת של סוד השם ושל החוכמה העליונה, היא באה בהתחלה, יכול להיות בצורות לא מובנות, בצורות אולי של נפילות, של קלקולים, של אבל הכל חיפוש בעצם הדרך הזאת של השלמות. זה פתחים, חרקים, חלונות, פרצים, הריסות, והכל אל מקומו שואף וזורח. זה כל הזמן הרם חוזר ללמד אותנו שלזכור את הדברים הללו, שכל העולם כולו מכוון בסופו של דבר לגלות את שם השם בעולם. מה שאנחנו רואים, נפילות, ירידות וכו', אנחנו ברגע זה לא מבינים איך זה משרת את המטרה האלוקית בעולם. אבל בעצם זה ככה. לא שניתן לקיטימציה לכל קלקול, להפך, הקלקולים באים כדי שננצח אותם, כמו יצר הרע, שעניינו לנצח אותו, אבל הוא ניצח, והוא חייב להימצא, וכל הנפילות, וכל המשברים, וכל הירידות, זה בעצם כדי להתמודד איתם, ולהוציא מהם כוחות חדשים וכוחות יותר טובים. אז הפרצים מהריסות הם גם כן, הכל אל מקומו שואף זורח. ההסתכלות הזאת שהרב כל הזמן מחנך אותנו אליה, היא נותנת לנו איזה ביטחון גדול שלא מפחדים מהמציאות. המציאות היא מוכרחה להיות, היא הולכת בכיוון טוב, לא לפחד. ואם אנחנו פועלים לטובה, אנחנו פועלים בתוך המגמה היותר גדולה והפתוחה, שזאת המגמה הפתוחה. שהעולם בסופו של דבר יגיע אל שלמותו. ולא לפחד משום משבר. המשבר יעבור, ננצח אותו, נוציא ממנו כוחות חדשים. נוציא, אני מתכוון, העולם יוציא, ישראל יוציאו, והפרט יוציא מהמשברים הפרטיים שלו. כל המציאות כולה היא חותרת לכיוון הזה. איך, למה זה צריך לעבור דרך המשברים האלה, דרך הנפילות האלה, דרך הירידות הללו, דרך החולשות הללו, אין לנו כל כך הסברים, אבל אנחנו יודעים שזה הכל לטובה.